מתחבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.92 FM, כל חי. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במדורה המרכזית נחשפו הפערים בין ההצעה האמריקנית לבין מה שישראל מוכנה לשלם בתמורה להחזרת החטופים. דברים נחשפו דווקא על פי מקור אמריקאי בכיר בבית הלבן, שאומר היום לאחד מכלי התקשורת בארצות הברית כי הפערים בין ישראל לבין החמאס נמצאים על הפסקת אש של 6 שבועות. על פי ישראל זו המקסימום האפשרי מבחינת הפסקת אש, ובחמאס דורשים לפחות 10 שבועות. בין היתר גם מדברים על 40 חטופים שישוחררו במסגרת ההצעה הזו, בנוסף לשחרור מחבלים נוספים מהכלא הישראלי. יש גם ויכוח על מהות השחרור הזה, על שמות המחבלים שישוחררו. אמריקאים אופטימיים ואומרים שעם אלו הפערים אפשר להגיע להבנות. לדרמה במשפט נתניהו, הפרקליטות מבטלת את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר, כך על פי הודעת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, שהודיעו לעד המדינה במשפט של נתניהו על הכוונה לבטל את הסכם עד המדינה שנחתם עמו לאחר שהונחה בפניהם תשתית ראייתית המלמדת על כך שהפר את ההסכם מצידו, ובמילים שלנו לא סיפק את הסחורה לתביעה. אחרי שיחה ארוכה בין ראש הממשלה נתניהו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוחלט על כינוס הקבינט מחר בערב. ראש הממשלה קבע תאריך לכניסה לרפיח כבר בשבועות הקרובים. התאריך לא פורסם מסיבות ביטחוניות, אבל מה שמרצה את השותפות הקואליציוניות שדורשות המשך מאמץ מלחמתי מסיבי ברפיח, זה על רקע הסערה סביב הוצאת הכוחות המתמרינים משטח חאן יונס ושטח הרצועה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מודיע כי המפכ"ל הבא יהיה ניצב אבשלום פלד, שמשרת היום כסמפכ"ל המשטרה, יחליף את המפכ"ל שבתאי בתפקידו. המפכ"ל הבא בן 63, החל כלוחם במשמר הגבול, שירת לאורך 35 שנה ברציפות במשטרה. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלט, פנחס בינדר הטכנאי. הערב ראש חודש ניסן, נאחל לכל מאזיננו חודש טוב, בשורות טובות, מיד מתחילים. שלום לכם, ערב טוב וחודש טוב כאמור. נפתח תחילה עם קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
גל תקיפות נוסף בלבנון ביממה האחרונה, ביעדים חדשים בדרום לבנון, וגם שיגורים רבים מנגד, בוא נודה על האמת.
נכון, אבל הדבר הקודם לתקיפות של החיזבאללה היה חיסולו של עלי אחמד בכפר רג'ר, סמוך לכפר רג'ר. הוא אחראי למעשה על כל השיגורים לרכס רמים באזור מרגליות, באזור מנרה, במשך הרבה מאוד חודשים. מחבל של החיזבאללה, ותיק של החיזבאללה, וצהל מצליח לשים עליו את ידו ולחסל אותו. כמה שעות לאחר מכן החיזבאללה משגר כלי נפט, כלי טייס בלתי מאויש, שנקרא רפן מתאבד לעבר אזור הגליל המערבי, נוחת באזור ראש הנקרה, נוחת בשטח פתוח, אז לכן גם לא היה גם נזק ולא היו נפגעים ברוך השם. סך כל יום לחימה פחות עצים בגזרת ישראל לבנון, אבל עדיין מלמד את העובדה הזאת שישנה שם מלחמה. רצועת עזה היום שקט.
בוא נאמר רק, מאז היציאה של צהל מחאן יונס כבר שוגרו משם כמה עשרות טילים לעבר הדרום.
לא, עשרות, היו 5, וצהל הצליח למוטט או להשמיד את המשגרים הללו ששוגרו מהם המשגרים, גם מאזור דיר אל בלח, גם מאזור חאן יונס, לא עשרות, אבל...
אז טוב שהתקנת בעניין הזה, עיקר העיניים נשואות בעיקר לצפון בשעות האחרונות, בעקבות הירי שם. קובי פינקלר, תודה לך.
ובעקבות האיומים האיראנים כמובן, אבל אנחנו עם היד על האצבע וסומכים על בורא עולם.
חד משמעית. תודה על הדברים. עוד מעט נהיה עם הפרטים, כאמור, באשר לסוגיית עסקת החטופים, לפחות על פי המידע שמתפרסם היום דווקא מהממשל האמריקני, על הפערים בין ישראל לבין החמאס, באשר למתווה אפשרי לשחרור החטופים. האם מדובר על הפסקת של 6 שבועות או 10 שבועות? האם מספר החטופים הישראלים ששוחררו רק 40 או יותר? גם על מספר המחבלים ששוחררו מנגד? ובעיקר על זהותם של המחבלים, בחמאס מעלים את רף הדרישה באשר לזהות שמות המחבלים שישוחררו מהכלא הישראלי. הדברים הללו כאמור פורסמו ברשת ה-BBC במהלך היום, על פי גורמים בבית הלבן. אין כמובן אישור לדברים הללו כאן ממקור ישראלי. צריך לזכור שהקבינט יכונס, הקבינט המורחב יכונס מחר, וזה אחרי פגישה ארוכה שנערכה היום, בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין ראש הממשלה נתניהו, כשברקע הדרישה של הציונות הדתית ועוצמה יהודית, וגם אולי גורמים נוספים בקואליציה, להעצים את המלחמה, ולא כפי שזה נראה, להוציא כוחות ולדלל את המשך הכוח על החמאס ברצועת עזה. אנחנו עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
אז זו התחושה שהיציאה מחאן יונס ועוד דילול כוחות בתוך הרצועה היא סוג של הפסקת מלחמה?
אני לא עוסק בתחושות, אני מאוד מאוד מקווה, שראיתי גם ידיעה שנקבעו תאריכים, אני כמובן גם לא נמצא בקבינט. אני אומר דבר מאוד פשוט, המערכה הזאת חייבת להסתיים רק בצורה אחת. ואם אנחנו נעצור בלי שהיעדים האלו הושגו, אין זכות קיום לאף ממשלה ולאף קואליציה ולאף מדינה למעשה. שלא תדע לייצר את המציאות החדשה הזאת בשטח, שלא תדע להשמיד את החמאס, שלא תדע לייצר שליטה מלאה בציר פילדלפי, למנוע המשך הברחות נשק, שלא תדע להחזיר את הביטחון לאזרחים, וכמובן, כמובן, ואני לא סתם אומר את זה, אומרים אחרון חביב, בהקשר הזה כמובן חביבים עלינו כולם החטופים, המשימה להשיב אותם הביתה. אנחנו אמרו את זה בעבר, אמר את זה בעבר גם שר הביטחון, השבת חטופים, גם הרמטכ"ל, שבת חטופים עם לחץ צבאי, ואם אנחנו מפסיקים לחץ צבאי, אנחנו פוגעים גם בסיכוי להשבת חטופים בקצב מהיר, ולכן אסור לעשות את זה.
אז אני שואל אם בעצם אתם לא מרוצים, נקרא לזה, מההתנהלות במלחמה הזו, למה אתם עדיין בממשלה? אתה יודע, נלך לבחירות, נרוויח שני דברים, גם הציבור ייתן אמון מחדש אחרי השביעי באוקטובר לכל ראש ממשלה שהוא ירצה לתת בו אמון, וגם תביעו בכך את האיום המקסימלי, אתה יודע, לא רק לאיים, אלא לממש את האמירה שלכם, שאם דברים לא ישתנו, אז אתם לא תשבו בממשלה, אולי זה ישנה דברים.
אז אני שוב, אני לא, אינני עוסק באיומים, ואינני עוסק בהכרזות. בסופו של דבר, אני חושב שהדברים שאמרתי הם מאוד מאוד ברורים. זכות קיום חייבת להיות לכל ממשלה, חייבת להיות. והממשלה הזאת, לפחות בדיבורים, וגם במעשים, בחלק גדול מהמעשים עד כה, הראתה את המסויבות המלאה להמשך עד הניצחון. מה שאנחנו רואים כרגע מעורר שאלות, מעורר תמיות, דורש שברות, ואנחנו צריכים לוודא שלא עוצרים עד הניצחון, זו המשימה שלנו. אני חושב שהדברים מאוד מאוד ברורים. אני אגיד לך דבר שגם לדעתי היה צריך להיות ברור לכולם, למעט אנשים חושבים שכל אירוע צריך לנצל באופן פוליטי. אני לא חושב שבסוגיית המערכה יש שאלה פוליטית, אבל אני כן יכול להגיד לך שאם במדינת ישראל אנחנו נשאב עכשיו למערכת בחירות, אני לא חושב שהדבר הזה יקדם בכהוא זה לא את השבת החטופים ולא את הניצחון במלחמה. להפך, אני חושב שזה רק יפגע. אני חושב שזה יחליש את המעמד של הממשלה ביכולת להגיע ליעדיה. ולכן אני חושב שכל מי שיש לו השגות על התנהלותה של המלחמה, גם אם עמדותיו מתקבלות וגם אם עמדותיו לא מתקבלות. אני הייתי רוצה, אמרתי את זה פעמים רבות, אני הייתי רוצה לראות, הצטערתי מאוד על עזיבתו של גדעון סער את הממשלה, אני מצטרך אבל שליברמן לא בממשלה, אני חושב שהיה צריך להיות שגם יש עתיד ועבודה היו בממשלה. אני חושב שכאשר עם ישראל נמצא ומתמודד מול אתגר שבאמת לא היה כדוגמתו, אולי מאז קום המדינה, אנחנו חייבים את אחדות הכוחות, וזו המשימה שלנו, ויש אנשים שבוחרים בזמן הזה לנהל פוליטיקה ולעשות, וכאילו שאם עכשיו הרחובות יהיו מכוסים במקום בתמונותיהם של החטופים בשלטי בחירות, כאילו הדבר הזה יקדם במשהו את ה... את שיבתם של החטופים או את השגת יעדי המלחמה. בעיניי זה בעיקר יקדם פוליטית את מי שרוצה להפלת הממשלה. זה מאוד, מאוד מיותר בעיניי.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין. אתה יודע, אנחנו רואים את ההפגנות ברחובות, מחאת קפלן בשינוי אדרת סביב החטופים, אבל זה אותם אנשים, אותם אמירות, אותו רצון לראות את הממשלה הנוכחית נופלת. אז אם כבר במילה הם מפגינים, למה שלא תמשיכו לקדם את הרפורמה המשפטית?
תראה, אני, שאלה גדולה שנשאלת פעמים רבות. כאשר יש גורמים שפועלים בחוסר אחריות, למה אתה ממשיך לפעול, לא אני שמחה, אלא אנחנו ככלל, גם חברי הממשלה, גם חברי הקואליציה, כאשר יש אנשים שפועלים בחוסר אחריות, אולי גם אתם תנהגו בחוסר אחריות. עכשיו, אני לא חושב שקידום הרפורמה הוא חוסר אחריות, אני פשוט חושב שבזמן הזה, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לאחד את כל הכוחות במדינה, לטובת ניצחון.
הגם שצם צד אחד עושה כל מה שהוא יכול כדי לפלג?
אז תראה, אני חייב לומר מי ש...
תראה, גם שאמרתי רפורמה, יש גם נקודות ספציפיות שאם תרצה נוכל לדבר עליהן, שהן לא סוף העולם.
אני, א', כמובן שום דבר ברפורמה לא היה סוף העולם. אני חושב שהיום יותר ויותר אנשים מודים בזה. אבל אני חושב שבזמן מלחמה אנחנו צריכים לפעול על הדברים שעליהם יש הסכמה רחבה ככל הניתן. גם את הרפורמה, וחלקים ממנה, צריך להגיע להסכמה רחבה. אנחנו צריכים לרכז את כל כוחות העשייה של עם ישראל כרגע במשימת הניצחון. אם יש אנשים שמשתמטים מהמערכה הזאת, ועסוקים בזמן הזה במגויסים למריבות, מגויסים לסכסוכים, אני מקווה, ואגב גם אני רואה ברחובות וגם אני רואה בקרב הקהלים, שיש פחות קונים לסחורת השנאה. יש הרבה יותר אנשים אחראים ובוגרים במדינת ישראל, אנשים שחזרו מהקרבות ובאים ואומרים, אנחנו לא ניתן לכם לפלג בינינו, לא משנה כמה תתאמצו. ואני מעדיף לחזק אותם ולא לחזק את הכוחות המפלגים.
אוקיי, אני רוצה ספציפית להתמקד רגע בסוגיית היועצת המשפטית לממשלה, ששוב ושוב אנחנו רואים את עמדת הכוח הזו בכלל של תפקיד יועץ משפטי, ובטח ספציפית ביועצת משפטית שמונתה בממשלה אחרת, ושהשר גדעון סער היה בממשלה, לא שמענו עליה חצי שנה, אני לא זוכר, זה אירוע משמעותי שהיועצת המשפטית בלמה משהו שהממשלה רצתה לעשות, וראה איזה פלא, 3 שבועות, ואנחנו רואים את בעיית חוק הגיוס, ואנחנו רואים את הסיפור עכשיו עם שלמה פילבר, ואנחנו רואים עוד ועוד החלטות שהממשלה מנסה לקדם, והיועצת המשפטית מתנגדת לזה ולדברים אחרים. זה כבר די שקוף הסיפור הזה.
כן, אני חושב שלהיות בסיטואציה של ייעוץ משפטי לעומתי זה דבר שאסור שיקרה. אני יכול להגיד ספציפית לגבי חוק הגיוס, בעיניי זו טעות לבקש ייצוג נפרד. ייצוג נפרד פירושו שהממשלה תהיה מיוצגת על ידי עורך דין חיצונית, והיועצת המשפטית לממשלה תייצג את עצמה, לא ברור לי בשם מי בדיוק. וזה טעות, אנחנו, הממשלה, וצריכה לבוא ולהגיד, יש, הממשלה מדברת בכל אחד.
אתה במילים אחרות אומר, לפטר.
אם גברתי היועצת המשפטית לממשלה איננה מעוניינת להצג את עמדת הממשלה, היא יכולה לעזוב את תפקידה, ואם היא לא תבין את הרמז, אולי גם אפשר להדיח אותה. אבל אני חושב שהמציאות שבה מתייצבים בבית המשפט שני גורמים שנושאים את כותרת הממשלה, אחת היועצת המשפטית לממשלה ואחת הממשלה עצמה הנבחרת, היא מציאות שלא קיימת באף מדינה נורמלית. וגם בכמה מדינות לא נורמליות החליטו שהמציאות הזאת היא הזויה מדי. לא ייתכן שהדבר הזה יקרה. ואני חייב לומר, זה מאוד מצער אותי, שאפילו על הדבר הזה שאמור להיות מוסכם על כל בר דעת, גם על זה יש כאלה שינסו לעשות הון פוליטי, אבל לא צריך את רגע שמהם, פשוט צריך לבוא ולהגיד, יועצת משפטית לממשלה, או שאת מייצגת את הממשלה, או שאת לא נמצאת בתפקידך. זה נורא נורא פשוט.
הגענו למצב שבסוגיית חוק הגיוס, מאחורי הקלעים לפחות, יש זרמים חרדים שבאו עם הצעה מרחיקת לכת כדי למצוא סוף סוף פתרון או הסדר לנושא הזה שהוא פצע בחברה הישראלית, ורוצים לסגור אותו, שמי שילמד יוכל ללמוד, ומי שלא לומד ימצא את עצמו במסלול מותאם כזה או אחר, ודובר גורמים בצהל, באו והציעו חטיבה חרדית, עם פרמטרים שיתאימו לחייל החרדי וכולי, אבל הדבר הזה לא עולה בקנה אחד עם הייעוץ המשפטי, כלומר בג"ץ יפסול את זה, אז זה כבר לא בלתי אפשרי, הרי זה לא בן אדם שהציבור בחר כדי לבצע, לומר עמדות או לומר אמירות, סך הכל פקיד שאמור לעשות עבודה משפטית ותו לא, אבל זה הפך להיות ממש עוד מפלגה.
אז טוב, את שם ספרי מפלגת בג"ץ הזה בוודאי מכיר, אבל אני חושב שחוסר הנכונות, חוסר ההבנה שאפשר וצריך, ואת עמדתי ואת עמדת הציבור שאותו אני מייצג, אתה בוודאי מכיר, אני סבור שאין סתירה בין לימוד תורה לבין שירות בצבא, ואין סתירה בין שירות תורה.
אנחנו חושבים שיש סתירה, אוקיי.
סדר גמור, אבל אני חושב שלכולם ברור שמי שרוצה לגייס, בוודאי חרדים במסות גדולות, חייב לעשות התאמות למערכת הצבאית. אני לא חושב שהדבר הזה שנוי במחלוקת. ואם יש גורם שאומר, אני לא מוכן לבצע את ההתאמות האלו, באותה שנייה, אותו אדם צריך להיות מודר מכל החלטה בנושא הגיוס החרדים.
זאת מערכת המשפט?
זה מערכת המשפט אומרת. אי אפשר לדרוש את גיוס החרדים. אז שוב צריכה הממשלה להודיע למערכת המשפט.
מחר תקום כזאת חטיבה, ירצו לעשות שם משהו בניגוד לכללים שעל בסיס הדברים האלה נקבעו ויצאו לדרך. מה אתה חושב שבגץ יעשה? יאמר לחיילת...
אז אני אומר שוב, ממשלת ישראל בנושא הזה, משרד הביטחון, שר הביטחון, צריכים לומר בקול רם וצלול וברור, גם ליועצת המשפטית לממשלה וגם לבג"ץ. אם אתם רוצים גיוס חרדים, אתם צריכים להבין שיש לזה השלכות בעניין שירות משולב לנשים וגברים, בוודאי ביחידות האלה. זה יש לזה משמעות מבחינת הניסיון לחנך לערכים זרים לרוח החברה החרדית, ואולי אפילו לרוח ישראל סבא. זה אומר שאנחנו נדרוש, זה צריך לבוא לצד זה. אנחנו נדרוש דרישות מרחיקות לכת, יחסית למה שהיה עד היום, מהחברה החרדית, וזה לגיטימי, כי אנחנו בזמן מלחמה, אבל אנחנו נדרוש דרישות מרחיקות לכת לא פחות מהמערכת הצבאית שבעשורים האחרונים עשתה הכל כדי להרחיק את החרדים ממנו.
אוקיי, טוב, נסיים עם אולי קצת ככה אופטימיות, אני לא יודעת כמה יש בימים אלה, אפשר ככה להתבסס או להישען על משהו, אבל בסופו של דבר... כשאנחנו מסתכלים חצי שנה, אתמול ציינו חצי שנה לחרבות ברזל, מבחינתך אנחנו קרובים להכרעה, נעשתה עבודה טובה, צהל עשה את מלאכתו, רחוקים משם, באיזה נקודה אנחנו נמצאים? אפשר להיות אופטימי?
הערכות צבאיות, אני לא המומחה המתאים. אני יכול להגיד שאנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים חשובים נעשו. אנחנו רואים גם את המספרים, אנחנו ראינו גם את הפעולה בשיף, ראינו כל מיני דברים מאוד גדולים וחשובים, ואין ספק שלוחמנו וחיילינו האמיצים ביצעו פעולות שכל מדינות העולם, כל מי שעוסק באסטרטגיה ובטקטיקה צבאית, איך מנהלים מלחמה מול ארגון טרור בתוך שטח עירוני צפוף עם תת קרקע, יש לו רק להתפעל מהדברים האלו. אבל אנחנו צריכים לשאוף דווקא בגלל זה, לנצל את ההישג הצבאי, למצות אותו עד תום, ולדאוג, כמו שאמרתי, להשגת כל מטרות המלחמה. זה אומר פירוז הרצועה, זה אומר שליטה צבאית, זה אומר שליטה בציר פילדלפי שהתעסקו ההברחות, זה אומר לוודא שיש אזור ביטחון וחיץ משמעותי בין האוכלוסייה שנשארת ב, 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 ברצועת עזה לבין היישובים שלנו, ואנחנו צריכים לעשות את אותם דברים גם בצפון. אנחנו צריכים לעמוד, וזה לא משימה פשוטה, וזה בדיוק הסיבה גם שדיברנו קודם על סוגיית הגיוס, כי אנחנו צריכים כל מי שיכול לבוא לעזרת השם בגיבורים, כי אנחנו נמצאים במלחמה שהיא באמת על גורלה, על גורלו של עם ישראל בארץ ישראל. זה דבר מאוד לא דבר קטן בכלל.
יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה על הדברים כאן וחודש טוב.
תודה רבה וחודש טוב, בניסן יגלו ובעזרת השם, בניסן עתידים להיגאל.
מקווה בעזרת השם, מתפללים שזה יהיה הניסן הזה. תודה רבה.
תודה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
החלטת היועצת המשפטית בנושא שלמה פילבר, אני שואל אותך יעקב, זו באמת דרמה כמו שהכותרות מגדירות העניין הזה, או שזה היה צפוי מראש כבר מזמן?
לא כל כך היה צפוי מראש, אבל תראה מה זה זמן, זה דבר פה על קרוב לשנתיים, הרי העדות של פילבר, אם זיכרוני לא מתאר אותי, הייתה לפני שנתיים. אני זוכר כל הכותרות של שופרי הפרקליטות, שהעדות הזאת עומדת למוטט את נתניהו, היא אבן ברזל בעניין הזה, אבי יוכל להרחיב בטח יותר. הנה מתברר שהעדות הזאת לא הזיקה לנתניהו, אולי כנראה הזיקה לתיק של הפרקליטות, ואיחור של שנתיים החליטו לבטל הסכם המדינה, ואז יעמיד אותו לשימוע על ביטול ההסכם, ואחר כך יעמיד אותו לשימוע על עצם הגשת כתב האישום, כך שאני לא יודע איזה משפט ייגמר קודם, משפט נתניהו או שמשפט פילבר. בכל מקרה, זה לא התפתרות דרמטית, כי מי ששמע את העדות, ואני רוצה שאבי ירחיב בזה יותר, הבין לאיפה הדברים הולכים.
זה אירוע לא פשוט מבחינתו של פילבר. לפילבר הייתה מטרה ללכת בין הטיפות, שלא יבטלו לו את הסכם עם עד המדינה, מצד שני לתת להם כמה שפחות. וכשהוא סיים את העדות, הרי אנחנו זוכרים שרצו להכריז עליו עדוין, וסוף לא הכריזו עליו עדוין, אז הייתה תחושה שהוא הצליח לגלגל את כל הכדורים באוויר, מבחינתו האישית, ואנחנו היום בסוף הוא איזשהו ראשייה ימנית, אני לא בטוח שגם לכך אין השפעה להחלטה, ומבחינתו האישית יש לזה השלכות דרמטיות, כי המשמעות של ביטול עסקת עד מדינה, שעכשיו הכל נפתח ואפשר להגיש נגדו כתב אישום, זה המשמעות מבחינתו של פילבר. אני לא מקנה בו בערב הזה. מבחינת נתניהו זה רק מעצים את התחושה שבתיק 4000, עד עכשיו היה לנו אינדיקציה מכיוון השופטים, שהם אמרו כמעט מפורשות שאין שוחד, גם הפרקליטות כבר כנראה חושבת, שאת העד המרכזי שהיא רצתה לשים בתיק כדי להוכיח את עבירת השוחד, העד הזה חמק לה מבין האצבעות, עד שהיא נאלצת לבטל איתו את העסקה. יש כאן אמירה דרמטית, מעין הודעה מצד הפרקליטות, שהם לא הצליחו, הם אומרים שהוא לא הצליח לספק את הסחורה, אבל בסוף זה הם, שהם לא הצליחו לספק את הסחורה.
אוקיי, טוב, יציבותה של הממשלה, הקואליציה, מצד אחד אנחנו רואים את בן גביר וסמוטריץ' שדורשים מלחמה ללא פשרות, ומוחים על דילול הכוחות בעזה, ומאיימים במילים כאלה ואחרות על יציבותה של הקואליציה. מצד שני, המפלגות החרדיות אומרות לנתניהו, עמת פסח, אין הסכמה על חוק הגיוס, לא נשאר לאורך זמן בקואליציה הזו. איך נתניהו צולח את זה, יעקב?
כדרכו בקודש, יצאה לפני מספר דקות או חצי שעה איזושהי הודעה בשם לשכת ראש הממשלה, שנתניהו קבע תאריך בכניסה לרפיח בעוד מספר שבועות. המשפט הזה היה מוכר לי, אז קצת גלגלתי אותו בארכיון שלי, וראיתי שבשנת 2018 או 2019 בערך, כן, 2019, נתניהו אמר את זה בתשובה לעתירה לבגץ לפנות את אל אחמר, היישוב הבדו הזה שיושב על כביש ירושלים מים המלח.
חשבתי שאתה בא להגיד שהוא אמר את זה גם לחרדים, שהוא קבע תאריך
להעברת חוק הגיוס. כן, רק אומר, זה תמיד נכון, והקשר הדבר הזה, נתניהו נמצא בין המצרים, ופה הוא נמצא בין המצרים אמיתי. מצד אחד לחץ אמריקאי חסר תקדים, שכמעט מדובר בהפסקת נשק ובהפסקת הווטו במועצת הביטחון, כפי שכבר קרה. מצד שני, שני אנשים שהוא פחד מהם פחד מוות, שזה בן גביר וסמוטריץ', שני האנשים האלה חושבים שאנחנו רוסיה או סין, שאנחנו יכולים לצפצף על העולם, לעשות מה שאנחנו רוצים, והם דוחקים פה להיכנס לרפיח, בגלל שיצאנו כבר מחאן יונס. אבל כשלא יודעים מה לעשות, אומרים בעוד כמה שבועות, אבל שנינו יודעים שאין, כולנו בעצם יודעים שאין, וזה ממש, כי מדברים על עסקת שבויים במחיר כבד, אז חלק מהעסקה הזאת שלא נכנסים לא לרפיח ולא חוזרים לחאן יונס.
טוב.
זה תלוי אחד בשני. אגב, שמענו אמירה מעניינת מכיוון פוליטיקאי חרדי בכיר, שאמר, תראו ממי ביבי מפחד, ולפי זה תבינו מה מעניין אותו. אתה רואה אותו לגבי בן גביר, כל הזמן נזהר בדבריו ומבהיר ורץ להסביר, אבל עם ביידן אין לו בעיה להתקוטט. כאן זה משליך על עתיד הממשלה, וכאן זה משליך על דברים אחרים. אז תמיד פוחדים ממי שבאמת מאיים על האינטרסים הקיומיים שלך.
יעקב, מידיעתך, נתניהו מצליח לראות אור בקצה מנהרת הגיוס?
לא, הוא לא רואה שום אור ולא משום בקצה מנהרת הגיזה. השאלה אם אנחנו החרדים יכולים לראות איזשהו אור, השאלה אם יש לנו אופציה אחרת, וכפי שכבר פורסם, נדמה לי על ידי כתבכם אותי אלפרין, היו שיחות בשבוע שעבר בין החרדים לבין גנץ על אופציה של התמיכה בחוד גיוס מוסכם והליכה לבחירות מוקדמות. אני לא יודע בדיוק מה נאמר שם בחדר, אם זה 100% מדויק הכל, אבל אם יש אופציה כזאת חייבים לתפוס אותה, כלומר שנתניהו בסך הכל הוא ספינה טובה שהגיע הזמן לרדת ממנה, הוא לא יזכה בבחירות הבאות, הוא לא יעביר את חוק הגיוס, הוא הולך לקראת אבדון, אם יש אפשרות לקפוץ מהספינה הזאת ולעבור לספינה אחרת בתמורה לחוק גיוס, צריך לעשות את זה, ואני שומע גם אבי שמע את זה מאותו הגורם, שאני שמעתי שיש מחשבות רציניות בכיוון הזה, רק רוצים לבדוק האם אין אפשרות נוספת.
גם השאלה המשפטית אם זה קביל, הרי בסוף לא מדברים על להעביר חוק עכשיו, אלא ללכת באיזושהי פנייה מוסכמת לבגץ, להגיד לו, תשנה את ההחלטה באיזושהי דרך, הרי יש דיון שנקבע, תן לנו להתגלגל עד אחרי הבחירות, ואז לשבת על זה בהסכמה רחבה, מתוך הבנה שכל דבר אחר ייפסל בבגץ. קשה לי, תראה, אם היינו מסתכלים רק על העניין עצמו, העמדות לא כל כך רחוקות בין עמדות משרד הביטחון לעמדות שהחרדים. אני אומר לך, העמדות לא כל כך רחוקות. שמעתי זה משני אנשים שישבו בתוכו. אבל כשאתה מסתכל על כל הרקע הפוליטי, הקולות בתוך הליכוד והקולות מהאופוזיציה, כשהבחירות נראות באופק, קשה לראות מישהו היום שהולך על המהלך הזה. לכן אני חושב שחקיקה תוכל להיות בתימד בסבירות קרובה לוודאי, רק אחרי בחירות ולא לפניהן.
אוקיי, אנחנו גם רואים צד מאוד, נקרא לזה, סלילת דרך חדשה, אולי ישנה, אבל שלוקחת את סיפור הגיוס דווקא מצידם של ראשי ישיבות ספרדים, ואני בטוח שיצטרפו בהמשך עוד ראשי ישיבות כאלה, שיבואו ויגידו, אנחנו כבר לא רוצים שיג ושיח, לא רוצים יותר מסע ומתן, חוק כזה, חוק אחר, מכסות ככה, הבנו שהסיפור הזה הולך להיות ראש בראש, אנחנו מבטרים מראש, קוראים לכולם לא להתגייס, ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. זה, במילים שלי, זה המכתב הזה.
אוקיי, נכון, זה המכתב, ובעניין הזה הם מצטרפים לדעתו של הפלג הירושלמי, ואני קצת מבין אותם, למה זה דווקא ראשי ישיבות ספרדיות ולא אשכנזיות? לא בגלל שיש קשר בין הדתי כאן, אלא הם פשוט חוששים שיש אצלם בחורים שלא יעמדו בלחצים, וילכו להתגייס. זו הסיבה, אגב, אם אתם זוכרים...
שהמכסות והיעדים הראשונים יהיו דווקא הבחורים הספרדים מהפריפריה, שהם ימלאו את המכסות.
אם אתם זוכרים...
שיפחדו להתמודד עם פונביץ' וחברון, יגיעו לישיבות חלשות יותר.
נכון. אני אזכיר לכם עוד דבר. אתם זוכרים שלפני שנתיים דיברו על הורדת גיל הפטור מ-26 ל-24 ל-21, מי שהתנגד היה בערך אותם ראשי ישיבות ספרדיות, כי מאותה סיבה שהזכרתם. עכשיו תראו לעצמכם שהיינו מורידים אז את גיל הפטור ל-21. היום הגזרה התקציבית הייתה לעל, לא הייתה שום דבר, מ-18 ל-21, ככה הגזרה פגעה בכל גילאי 18 עד 26, אבל זכותם של ראשי ישיבות, אבל יש מעל ראשי ישיבות, יש עוד דרג, יש את מועצות גדולי התורה, מועצת החכמים, שם התקבלו החלטות אמיתיות, מה ברור שתהלכת, אני מצפצף על כולם, אתה רוצה שכל הבחורים שלך יהיו עריקים, האם אז הם יוכלו, האם בחור מהפריפריה שיבואו, יתפסו אותו בבית בשדרות, כן יהיה לו אומץ להכריז על שביתת רעב בלשכת הגיוס, אין להם את הכוח שיש את הפלג הירושלמי, לכן אני קצת ילמדונו רבותינו, מה תרוויחו מזה שכל...
התשובה היא... מה שאני מבין...
התשובה היא, יעקב, יש תשובה לזה, אוקיי, כן, אבי.
מה התשובה, כן.
קודם כל זה לא מפתיע, כי מי שמכיר יודע שגם בתקופת מרן הרב עובדיה ומרן חכם שלום, היו ראשי ישיבות דומיננטיים בציבור הספרדי שעמדותיהם נטו לכיוון הפלג הירושלמי, והיה מאבק לא פשוט בתוך החדרים. עכשיו, אני חושב שכאן זו גם אמירה, נכון שזו אמירה מאוד מאוד הצהרתית לעומתית, אבל יש כאן גם אמירה טקטית. כי כשאתה במגננה, אז גוררים אותך. אבל כשאתה אומר, ואנחנו רואים שזה מה שהם, לצערנו, זה מה שהמדינה הציונית מבינה, סליחה שאני אומר את זה במרכאות, אבל כשאתה בא מעמדת כוח, והם באים באיזושהי צורה לשדר, אל תשפילו אותנו, ולא תחשבו שתדריכו עלינו עם תקציבים, אנחנו באמת הכוח שלנו, תעשו מה שאתם רוצים, ועכשיו נבוא לדבר.
בדיוק, ויעקב, רק בתשובה לאמירתך על כך שאותם בחורים שהחשש שהם אולי כן ימלאו את המכסות והיעדים, והם לא יעדו, לא יעמדו בעוז ובאומץ מול שביתות רעב וכלה, אבל בדיוק זה הסיפור, שיוצא כזה מכתב ומלכד את השורות ואומר, כולנו, לא משנה אם אתה עובד או לומד, או אם אתה חרדי, מקומך לא בצבא, זה ייתן את אותו כוח ואת אותו אומץ גם לבחור חלש, לדעת שהוא לא לבד ומאחוריו יש ציבור שלם.
אתה יודע מה, שנינו אבי לא היינו בכלא צבאי, ואנחנו לא יודעים מה זה להיות שם.
אגב, יש 600 מקומות בכלא הצבאי ישראלי נכון להיום, סתם לידיעת הציבור.
נכון, ולכן,
600 מקומות.
אבי, זו בדיוק הבעיה, הם לא ילכו לא לפונוביץ' ולא לחברון ולא לכל תורה ולא לכל יעקב, הם ילכו לישיבות בפריפריה, והם ייקחו שם רק כמה מאות, פה 20 בחורים, פה 10 בחורים. אתה יודע מה זה להיות עריק? עריק זה הרבה יותר מאשר סתם לא ללכת.
כן, אבל אם זה מה שיקרה, יעקב, אבל זה מה שיקרה, אז המחאות של הרפורמה המשפטית יהיו קטנות, הם יהיו פרומו למה שיהיה כאן ברחובות.
יש
פה תשובת המשקל במידה מסוימת. אתה לא יכול להוציא מיליון איש לרחובות כמו שרצה אדמור מסלונים לאחרונה, בזמן של מלחמה. זו הייתה התשובה של רוב הרבנים. אבל השאלה, מה אתה משיב כשמדינת ישראל אומרת שאין אף בחור ישיבה לגיטימי שיושב בתוך היכלי הישיבות? כולם מוגדרים כעריקים, תיאורטית, עוד לא הגיעה. ואז ראינו את מה שעושה הגאון רב דוב לנדאו ביום שישי. התשובת המשקל של מועצת חכמי התורה הספרדית, דווקא כשהמבט לכיוונה היה של ראשי הישיבות הספרדיות, כי מי כאילו, כביכול עם המתינות הספרדית, הם יבואו לקראת, אומרים, אתם מכריזים על כל בני הישיבות שהם עריקים, אז אנחנו הולכים קיצוני לצד השני. ועכשיו נבוא נדבר. אל תכריחו אותנו לבוא לדבר מעמדת חולשה. יש כאן אמירה, אמירה מאוד חזקה גם. אי אפשר להתעלם מהעוצמתיות שלה. להגיד לך שמתכוונים לזה עד הסוף באמת, כמשהו שצריך לעשות, זה מעין הלכה ואין מורים כן. זו עמדתנו העקרונית, עכשיו נשב לדבר ונראה אם אתם מוכנים להתפשר.
אוקיי, דברים מעניינים אתם אומרים כאן הערב. יעקב ריבלין, אבי בלום, תודה רבה לשניכם. להתראות, חודש טוב לכם.
להתראות, ערב טוב, חודש טוב.
יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב. אתה ככה מתפרץ לדיון שהרגע סיימנו עם יעקב ריבלין ואבי בלום. מילה אחת לשאול את דעתך.
אני ארגיע אותך. אף אחד לא ילך לעצור, לא בפריפריה ולא בשום דבר. כל מה שיעשו, מה שאנחנו, ככה אני מעריך בכל אופן, כן? אני מרשה לעצמי להיות פרשן לרגע. אני פשוט מתפרץ לשיחה הקודמת שלכם. להערכתי, כשברגע שלא יספיק הסנקציות של הישיבות, זה יגיע למעונות, זה יגיע להבטחת הכנסה. וכשאתה בוא לחדש רישיון, לא תוכל לחדש רישיון. זה השלכות של דברים אחרים. כי בסופו של יום, אתה עכשיו ברגע שאתה מופיע כעריק, אז אתה בא נעצר לידי שוטר, לא יכול לחדש רישיון. יש אלף ואחד דברים שיעצו, ינצו. האכיפה לא יכולה להיות סלקטיבית, זה לא יעמוד באף מבחן. אתה לא יכול ללכת לישיבה אחת כן וישיבה אחת לא. ואף אחד לא מתכוון לעצור אף אחד. הם מבינים שזה לא יעבוד.
טוב, אי אפשר לדעת, אתה יודע, מה יקרה, כי הרי בסופו של דבר, אם כל עולם הישיבות יוגדר כעריקים, אז לחו"ל לא יוכלו לנסוע, שזה בסדר, אם זה אפשר לחיות, אבל כל בחור שמחר איזה שוטר, לא יודע מה, פקח, אתה יודע, יש כל יום עשרות בדיקות, בא אדם מוציא תעודת זהות באיזה מעבר, באיזה מקום, שוטר תנועה, לא יודע מה.
זה הדברים שיהיו הבעייתים, זה שוטר תנועה, זה לתת לחוץ לארץ, לחתונות, למשפחות, לבקר דברים כאלה, דברים אחרים, אלה דברים שלא יוכלו להתקיים, וזה, אנחנו אומרים חלק מהגזרות שיהיה בעזרת השם נעבור את זה.
אוקיי, טוב, יהודה,
בוא. זה לא יכול לגרום עדיין, עדיין זה לא יגרום לבחור אחד לעזוב את ספסל הלימודים, ולהגיד, אוקיי, אני נכרע והולך ללמוד. זה מה שלא מבינים אנשים.
בגלל זה אני חושב שהרבנים הספרדים הוציאו מכתב קיצוני, שזאת המילה שצריך לומר, ברור, חד.
אני לא חושב קיצוני.
בסדר, כן, לא, אני אומר את זה במילים של
מחוקקי
החוק, בדיוק, כדי לומר.
חשבו שהספרדים...
שאם תחשבו שיש איזה בחורים...
אותם בני תורה.
בדיוק. גם תחשבו שיש בחור שהוא לא כל היום מונח בלימוד באחת הישיבות הגדולות והחזקות בארץ, דינו שווה בדיוק... לכל לומד תורה אחר בישראל, ולכן אותם רבנים אומרים אף אחד לא מתגייס, גם אלה שלא לומדים או כן לומדים, אין גיוס לצהל. אגב, גם יש את בגץ ברקע, בל נשכח, כי הרי בסופו של דבר גם ההצעה להקים כל מיני מסלולים מתאימים לחרדים, אתה מכיר את כל ההצעות האלה, התאמות למיניהם.
היום, דרך אגב, אני אמרתי את זה היום גם בערוץ תקשורת אחר, ואני גם כן לא עושה את זה, כל הזמן לוקח את זה מההיסטוריה. אני זוכר, אמרתי, כשהייתי הרב של חטיבת גבעתי בשנות ה-90, ובשנות בין ה-80 ל-90, שפעם ראשונה אנשי בחורי ישיבות ההסדר התגייסו לחטיבת חי"ר לגבעתי, אני הייתי מהראשונים שקלטו אותם, ונתנו כל מעטפת שאתה רק חולם בחיים החרדית, נתנו לבחורים האלה. ואז בגלל שאתה רואה שנה אחרי שנה, והיום כבר אין שום כמעט מעטפת דתית לאף חייל הסדרניק. והתוצאות אנחנו רואים אותם. אותו דבר באקדמיה. אם לפני 20 שנה כמעט שהוקם אקדמיה החרדית, היה שם הפרדה מוחלטת בימים ובניינים, והיה הפרדה מוחלטת בספרייה, והיה בצניעות של בנות והכל, היום זה נהיה עולם אחר לגמרי. אסור לעשות הפרדה בספרייה, אסור להעיר הלבוש, בחורה חרדית שבגיל 18 נהייתה חרדית לא יכולה ללמוד באקדמיה החרדית, ולעומת זה אדם שהוא בחורה שלמדה בסמינר חרדי עד גיל 18 ויצאה בשאלה והיא חילונית לגמרי, היא זכאית ללמוד בחרדי ואתה לא יכול לומר לה לא, וזה כן הלאה. הזליגה היא הולכת ונהיית, הם קולטים אותך בהתחלה, נותנים לך מה שאתה רוצה ואחרי זה נותנים לך בראש, וזה לא בעיה.
טוב, בוא נעבור למירון לג בעומר. התחלנו, נכנסנו עכשיו לחודש ניסן, חודש שבו גם נתחיל בהמשך לספור ספירת העומר, ולג בעומר לא כזה רחוק. אנחנו עדיין באווירת מלחמה בצפון, חלילה אני אומר, אבל כמו שזה נראה עוד לפני המלחמה, איך יראה לג בעומר השנה?
אז הראשית אני אומר שאנחנו כמשרד אומנם לא אחראים על ההילולה, כן. אנחנו כן אחראים על מירון, אבל אנחנו בקשר עם הצבא, כיוון שאנחנו עדיין אחראים גם כן, ובזיים באדר אנחנו נאחרים על זה, וכן קיבלנו הוראה מהצבא שהמקום סגור בצו מינלי. איך שזה נראה כרגע על פי הדיבורים שלנו עם הצבא, עם גורמי הביטחון, איך שזה נראה כיום, סיכוי קלוש מאוד שתהיה הילולה, אבל אתה יודע, ההודעה הרשמית עוד לא יצאה, כי זה עוד חודש, ואתה יודע, מדינת ישראל יכולה בעוד חודש להתהפך לגמרי, והכל בסדר, וחוזרים לשגרה והכל טוב. כל עוד שיישובי הצפון, כמו שאני רואה אותם, לא מחזירים אותם, זו אותה סיבה גם כן שיהיה גם על מירון. כי צריכים לזכור בסופו של יום, החיזבאללה מכיר את האורח חיים שלנו, לא בכדי. היו התראות מאוד חמות על ההילולה בנתיבות, כי החמאס גם כן ידע על התקהלויות כאלה, וכל עוד שאין הפסקת לחימה, יהיה חשש, ואנחנו יודעים מה מטווח כרגע היום הר מירון, קשה לי להאמין שמישהו ייקח את הריתיקה, ובצדק, לקיים הילולה, ולו גם של אלף איש. זו תהיה בעיה לא פשוטה, ואני, לצערנו, כדאי הוא רבי שמעון להמשיך להתפלל בשבילו.
וכלומר, אפילו הסדר שהיה גם בשנת הקורונה, אם אתה זוכר, לא משהו שיעבור השנה?
אני רוצה לומר לך שעוד פעם, במצב של לחימה, כפי שמופיע היום ב... במירון ובצפון, יש שוני לחלוטין בין התיווך, בין התיווך של החיזבאללה לבין מה שעושה החמאס. הכיפת ברזל היא הרבה יותר אמינה מאשר הכיפת ברזל של אזור הצפון, כי סוגיה הטילים שם הם אחרים, הכל הוא אחרת לגמרי.
הטווחים קצרים, הרבה דברים אחרים.
נכון, ולכן אני אומר, אני לא רואה את מישהו שלוקח את האומץ ואומר, אלף איש יכול להיכנס לאר, והאר הזה...
כן, אבל גם לא אמר, תראה, בקורונה גם כל הסיפור היה חשש של הדבקה, אז כמות המשתתפים היא עושה שכל.
אין שום קשר לקורונה.
כאן אין שום קשר, ממש בדיוק.
אין שום קשר, וזה אירוע אחר לגמרי, שאתה לא נותן היום בצו אלוף להיכנס לעיר מטולה, לבן אדם אחד, צריכים להבין את רמת הסיכון. וגם צריכים לזכור שליד מירון ישנם מתקנים מאוד בעייתיים, שהם גורמים להר הזה להיות עוד יותר בסכנה, מבחינת הלחימה.
יהודה אבידן, הדברים ברורים, שיהיה בשורות טובות, חודש טוב, תודה רבה.
ועדיין, זה רק תפילות עכשיו. ודאי, זה מה שנשאר לנו. בלי שום קשר
להילולה. חד משמעית. זה המצב כבר הרבה חודשים, וצריך עוד ועוד ועוד לאורך משמיים. המצב לא פשוט בכלל בכל התחומים. כמו שאנחנו רואים לנגד עינינו. תודה רבה. בשורות טובות. פרסומות.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו על הקו עם רפאל חיון. שלום רפאל.
שלום וברכה.
אנחנו מציינים חצי שנה לחרבות ברזל. דיברנו איתך כאן כמה ימים אחרי פרוץ המלחמה. נזכיר למאזינים, אתה קשב או מאזין, עוקב ברשתות, מגיע לכל מיני חומרים מודיעיניים באופן עצמאי, ומסייע בעקיפין למערכת הביטחון להצלת יהודים. קודם כל, מה שלומך?
קודם כל, ברוך השם, בסדר גמור, מה שאפשר, כן.
כן. איך עוברים ששת החודשים הללו, ששת חודשי המלחמה, עליך?
טוב, זה לא קל כל פעם לראות, אתה יודע, אתה הותר לפרסום וכל הדברים האלה שחלק מהם חברים, חלק מהם הכרתי, חלק מהם יצא לי לפעול מולם בעבר בכל מיני פעולות כאלה ואחרות, בעיקר מודיעיניות. אז זה ממש, אתה יודע, סיוטים וכאלה בלילות, אבל אתה יודע, עוברים גם את זה. עוברים גם את זה. לא פשוט.
כן. השביעי באוקטובר תפס אותך בלי ציוד, אחרי שמשרד התקשורת החרים לך אותו, בין היתר בעקבות גם השיחה שלנו כאן ועוד פעולות אחרות. אני מבין ששר התקשורת התיר, מצא את הדרך לתת לך בחזרה רישיון לכלים הספציפיים שאתה צריך כדי לעשות את עבודתך. זה באמת קרה?
כן, אז קודם כל אני רק אתקן אותך, לא החרימו לי לעולם שום ציוד, פסלו לי את הרישיון להחזיק את הציוד חצי שנה לפני, בחודש שישי, והחזירו לי אותו בעקבות זה שיצאתי לתקשורת, גם אתם, גם אחרים שפעלו כן. בעניין, כמו אלוף ישראל זיו, כמו עוד כמה אלופים שלא רוצים שנזכיר את שמה, כמו אסטר בן גביר.
והציוד הזה לא? עכשיו בשימוש, כלומר אנחנו במלחמה, אז אתה על מלא מה שנקרא?
אז ככה, שר התקשורת, אני גם רוצה להודות לו, אם אני כבר יכול לנצל את ההזדמנות הזאת, אז באמת להודות לו. כשהוא הבין במה מדובר, אז הוא מצא את הדרך, גם הגיע אליי באופן אישי לכאן, דאג שכל הציוד יחזור עם רישיון מאוד מיוחד לכל הדבר הזה. בעניין הזה אין לי מילים, רק להודות לו. כמובן שלא היה מראש, לא היו מראש אמורים לקחת את זה, וכאילו לא לקחת, אתה יודע, לפסול את הרישיון, אבל הרבי מיעוטו, כי עם הציוד הזה כבר עברתי כל כך הרבה, וכבר אני לא יכול לפרט כי אסור לי.
לא, ברור.
זה חלק מהדברים שאני חתום עליהם, אבל אני יכול להגיד לך שכבר הצלתי המון חיים, והכל בסדר.
מרגש לשמוע שבסופו של דבר עוול תוקן, ועוול שממש חיי אדם תלויים בו, וזה מדהים. אתה מנתיבות, אבל אתה מכיר גם את גזרת לבנון?
כן, אני בגדול על כל האויבים שלנו, בכל מקום שיש. תנסה לך עם הדמיון, איפה שיש אויבים, יש לי יד ורגל שם.
טוב, אי אפשר להרחיב, אי אפשר לפרט, ולכן גם לא ישאל, אתה יודע, כי אין מה לשאול. פשוט רק נברך אותך שתצליח במלאכה הקדושה הזו. עם כל הצוות שעובד איתך.
תודה רבה.
שיהיה בשורות טובות, רפאל חיון. חודש טוב. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. ומהערב ועד חג הפסח אנחנו מסיימים בשעה 8 מדי ערב לטובת שואלים ודורשים בהלכות הפסח. שעה שתהיה כאן בשידור מראש חודש ניסן, מהערב ועד לחג הפסח. אז נאחל לכם מאזינים חודש טוב, להתראות, בשורות טובות.